מתחילים להיות מודעים לדמות של אברהם אבינו ושרה אמנו, ואולי דווקא יש פסוק אחד לקראת ההמשך, לא בהתחלת הפרשה, שהוא מבטא פה בפרק ט"ו מה בעצם כל המהלך שאברהם אבינו עובר בפסוק ז'. אומרת התורה, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. נכון שבפרק י"ב אמר אלוקים לאברהם אבינו, לך לך. אז בעצם היה צריך להגיד, אני השם שאמרתי לך לצאת מחרן. הוצאתיך זה אולי אומר פעולה שהיא לפני האמירה, לפני הציווי. זאת אומרת, גם כשאין ידיעה ברורה על מה שאברהם אבינו צריך לעשות, גם כשאלוקים לא מתגלה אליו בצורה ברורה, המהלך כולו שאברהם אבינו עובר הוא מהלך אלוקי. מאור כשדים הוצאתי אותך. כנראה שזה לא רק הוצאה פיזית. הווה אומר, אדם היה במקום מסוים, עכשיו הוא עובר למקום אחר. אלא כדרך היציאה צריך במובן עמוק יותר לשנות. כלומר, הוא כשדים משקף את משהו, מסמל את משהו. והיציאה ממנה אומרת, הולכים לפתוח מסלול חדש. מה שקפה הוא כשדים? המדרש פה בפסקה 4, המדרש בבראשית, מסכם סיפור ידוע, סיפור הפסלים של אביו של תרח, שהוא מניח את החנות לרגע לטיפולו של אברהם אבינו. חנות הפסלים הזאת נשברים כולם, ובידי הפסל הגדול יש מקל, ואביו שואל אותו, מה היה פה? מה קרה פה? ואומר לו אברהם אבינו, היה פה קנאה ותחרות ורוגז, ואז החליט האליל הגדול לחסל את כל אלים קטנים. אומר לו אביו, מה אתה עושה צחוק? פסילים יכולים לזוז, יכולים להקות וכו'. אומר לו, אבא, אתה מאמין בעבודה זרה. הוא היה אבא שאין תקנה. ואז הוא מעביר את אברהם לרשות נמרוד. נמרוד היה אז, אפשר לומר, אולי כמו בוש של היום, נשיא העולם. אם הוא שולח צרת החוץ שלו לאיזה מקום, המקום הזה כבר מתהפך מהדמיונות, מה רצונו של אותו מלך העולם. עומד אברהם אבינו לפני נמרוד, נמרוד הוא גיבור ציד, פחות או יותר עושה כל מה שהוא רוצה. העולם מעריץ אותו. העולם רוצה לבנות לו עיר עם מגדל, מגיע השמיים, הכל בשליטה אנושית. בסוף הדו-שיח הוא נמצא פה בפסקה 4. תרח מוסר את אברהם לנמרוד, ונמרוד אומר לו, נסגוד לנורה. בוא נעבוד לאש, לאור. אמר לאברהם, תראה, למי סוגדים? זה שיש לו הכי הרבה כוח. אז יש גורם שהוא יש לו יותר כוח מהאש. זה המאיה. אמר לו נמרוד. אז אתה יודע מה? נסגוד למאיה. בסדר, בוא נלך איתך. וככה הם עוברים סעיף סעיף. שורה האחרונה אומר לו נמרוד, אתה מדבר איתי יותר מדי, אני איני משתחווה אלא לאור. הרי אני משליחך בתוכו. הוא יבוא אלוהה שאתה משתחווה לו, ויציל חיים ממנו. ונראה, נראה מי הבעל הבית. מי כוחו יותר חזק? מי אור. הווה אומר שכשאלוקים מוציא את אברהם אבינו מאור כסדים, בעצם מציל אותו. ולהצלה הזאת יש מגמה. התנאי או הבירור הנפשי מבחינתו של אברהם אבינו, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, זה קודם כל המוכנות. המוכנות לשים עצמו בכבשן האש. אומר רמב״ם במורה נבוכים, זה חלק ממבחן האמת של ערכים. האם אדם מאמין בדרך מסוימת כי יש לו רווחים ממנה, כי טוב לו, כי הוא נהנה ממנה, או הוא מאמין בדרך מסוימת מפני שזאת האמת שלו. והאמת הזאת היא יותר גדולה ממנו. ואם הוא נדרש להקריב למען האמת הזאת, הוא מקריב למענה. מה של האדם המודרני, אולי הדברים צריכים ככה באור נוסף. אבל מבחינת תחילת דרכו של אברהם אבינו, זאת המוכנות שלו. אז הוא מבחינתו עושה את המאמץ. אלוקים מוציא אותו, מושיע אותו מדי נמרוד. עכשיו אומר לו אלוקים, כל המסלול הארוך הזה, כל המבחנים שבו, כל הניסיונות שבו, הכל יש לו מטרה אחת. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אז מה הבעיה? לשים נון צדיק על המפה, לזהות איפה המקום הזה נמצא, ולהגיד לאברהם אבינו, קח את הכיוון הנכון, תלמד את הציר, תהלך על המפה, ותגיע לארץ כנען. אבל אנחנו יודעים מהפרקים האלה, שהניסיונות הם רק הולכים ונהיים מורכבים. אולי אחד הניסיונות, דווקא לא נראה כזה בולט, של גבורה גדולה, אלא יותר של בירור. זה השאלה, איפה גרים? השאלה איפה גרים, יש לה שיקול. השיקול, אומרים חז"ל, הוא מוסרי. רואה לוט ורואה אברהם, לא יכולים לגור ביחד. מדוע? כי פה יש מערכת שנזהרת ברכושם של אחרים, ופה יש מערכת שמזלזלת ברכושם של אחרים. לא יכלה הארץ לשאת אותם יחדיו. ואז, כפי שמתואר פה בפסקה הראשונה, מציע אברהם אבינו ללוט, לאן שתלך, אני אלך לכיוון אחר, וניפרד. אומרת התורה, הוא מחזירה אותנו לשלב שלפני, מה שאנחנו מכירים דרך פרק י"ח וי"ט בבראשית, לפני הפיכת סדום. וישא לוט את עיניו, ויער את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה. לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים, בוא החצור. לפני שחט השם, היה האזור הזה כארץ מצרים. מה שנאמר על ארץ מצרים, בספר דברים פרק י' א', שלא צריכים שם להגיד, ותן תלו מטר. יש מים כל הזמן. והשקית ברגלך את גן הרק. השטח הזה שהיה באזור סדום, היה פורה כל כך, ומלא מים, שלא צריך להתאמץ. לא צריך להגיד שם, ותן תלו מטר. עכשיו, בפסוק י' א', התוצאות של הבירור הזה. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מהלכים. מבחינת הגיאוגרפיה והטופוגרפיה, הפסוק הוא נשמע תמוה ביותר. אזור בית אל והאי, כשנוסעים ממנו לסדום, נוסעים לא מקדם, אלא לקדם, נוסעים למזרח. אומרים חז"ל, אמר לוט, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוהיו. אני הולך לסדום. כלומר, לפניך יש שתי אפשרויות. היום אתה רוצה לחיות באזור שיכול להיות שלא יהיו מים. לא יהיו מים לחקלאות, לא יהיו מים לשתייה. אמנם היום יש פתרונות לקנות מערבים, מארצות אחרות, אבל פעם כנראה הדבר הזה היה פחות ידוע. אתה מתפרנס ממה שאתה עמל, מה שאתה משקיע. אבל לחיות כל הזמן בלחץ הזה, תחסית מזג האוויר, אימון חלקית, מעוניין פחות חלקית, רד גשם, צפון, דרום, כל התהפוכות האלה, עדיף לחיות באזור, אתה מחוסה. שפע גדול. ואילו אברהם אבינו באופן טבעי, בוחר את האזור שתלוי האדם באלוקים. זה לא סתם שאלוקים מוציא אותך מורכזדי, אלא האם אתה מוכן בחיי היום יום, בנקודות אולי הכי רגישות לקיום, האם אתה מוכן להיות תלוי בהשם? וממילא, לפעמים להתרומם כתוצאה מזה, ולפעמים לספוק כתוצאה מזה. ולהתאמץ, ולנקות את עצמך, ולהתפלל, ולהשתדל להיות טוב. האם אתה מוכן להיכנס לכל הדרישה הזאת? האם זה ברור שאם אתה מוכן להיכנס לכל הדרישה הזאת, אתה לא יכול להיות שותף לאנשי סדום? הפסוק הבא אומר, אנשי סדום רעים וחטאים. מה היה החטא שלהם? מה היה הקלקול שלהם? אנשי סדום היו מוטרדים. הם אמרו ככה, האזור שלנו, אזור פורה, אזור נפלא. ממילא יש הרבה תנובה. עכשיו ישמעו את זה בכל מיני מקומות. ויבוא אלינו ליישובים שלנו, ונצטרך לתת להם. הם אומרים, אנשי סדום, משלנו נצטרך לתת להם. אי אפשר ככה. אנחנו צריכים לקבוע שלא נכניס אורחים. יש בבן אדם כוח פנימי, שהוא לא יכול לסבול החלטה כזאת. יש לו מצפון. יש דבר אחד שיכול לדכא את המצפון. ואותו עשו בסדום. בנו מערכת חוקים. החוק בסדום אמר שאם אתה מכניס אורחים, אתה נכנס לכלא. מי רוצה להסתבך עם הכלא? וכתוצאה מזה לא מכניסים אורחים. לו אנשי סדום היה ברור להם שהשפע הוא לא שלהם. לו הם היו יוצאים מרוכזדים, והיו מבינים שהחיים ייתנו להם במתנה. וזה אומר אחריות. וזה אומר להבין בשביל מה אלוקים נותן לנו טוב. הם לא היו רעים וחטאים. אבל זה שאלות מצטרף עליהם. פירוש הדבר לפי חז"ל, השיע עצמו מכנונו של עולם. פרק זמן עבר, אברהם אבינו יושב, מקים בית מדרש. בתוך בית המדרש יש קבוצה שפעם ראשונה התורה משתמשת בשם הזה, קבוצת חניכים. ומגיע פליט ומספר לאברהם אבינו מה קרה. הנה הפסוקים בפרק י' ד', המשך פסקה אחת. והתורה מזכירה בפסוק י' ב', ויקחו את לוט את רכושו בן אחי אברהם וילכו והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי. ועברי מתפרש בדברי חז"ל הרי שהוא מעבר הנער וכל העולם מעבר אחר. כלומר אברהם מבחינה אמונית הוא אנטיתזה לכל העולם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. מדרש תנחומה אומר בפסקה 5, מה כתיב למעלה מן העניין? וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וכי אחיו היה, אלא ראה ענוותנותו של אברהם. מה המדרש אומר פה? מה זה ענווה שלו? אחר אותה מריבה שכתוב, ויהי בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, אף על פי כן היה קורא אותו אחיו. הכתיב כי אנשים אחים אנחנו. מה פשר המושג ענוותנותו? אני חושב בשנים האחרונות היו כאלה שהיו אומרים פה ותנותו של זכר ונפקולס. מה אתה שותק שיש לך כזה קרוב משפחה והוא שנה הוא פירש והוא מסיע עצמו מכנונו של עולם, יש לך איזה יחס איתו? אתה תתכנס למלחמה כדי להציל אותו? לפני כמה שנים ליל שבת פרשת לך לך, זה היה הלילה שבו היה הקרב שניסו להציל את נחשון וקסמן, ונהרג שם ניר פורז, נחשון בעצמו, שם מקום דמם. זה היה ממש השעות של השבת הזאת, שיש ברור במושג אחווה. אתה יכול לעתים מרוב דמיונות והסכמים ומחשבות שאחרים יעשו את מלאכתך להגן עד בני עמך, אתה יכול להישחק בתחושת האחווה או להידר כיסה. מרוב שאתה חושב שאתה דבק באלוקים, שומר מצוותיו, אתה לא יכול לסבול אחים שלא מתנהגים ככה. ובאה המציאות שלא יזמנו אותה, לא חשמנו עליה, לא תכננו אותה. היום זה נשמע זוי לגמרי שצהל יוצא עם כוח צבאי לחלץ שבוי. לא משאיר את זה, לא לגרמנים ולא לצרפתים. זה לא נשמע מציאותי בכלל. אומר המדרש, ענוותנותו. אם אתה אברהם אבינו יודע, ניצלת באור גזלים. זה לא מובן מלב שניצלת. מעלה אותך הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל, כדי שתבנה פה חיים חדשים, טהורים. שהמשותף לכל צדדי החיים, זה שאתה הולך עם קביעה אלוקית. לא מתחיל לשפוט את העולם, ולא מתחיל לברר את המושגים מהסברות שלך. אחווה זה יסוד אלוקי. הוא לא מתחיל מהמצאות של בני אדם. הוא לא מתחיל ממי שמוצא חן בעיניי. אתה, אם יש לך ענווה כלפי המהלך האלוקי, אתה קולט את יסוד האחווה. כי יוסף אומר לאביו, הנני. למרות שיודע שאחיו היו עלולים לפגוע בו. אז על כן משתמש המדרש בביטוי הענווה שלו. כי אם אברהם אבינו לא היה הולך מתוך ענווה, והיו המשקעים האישיים מלווים אותו, אז זה שהוא ורועיו הסתבכו עם לוט ורועיו, זה היה נשאר כמו איזה ענן לא חיובי על מחתי יחסים ביניהם, ואז אברהם אבינו אומר, בסדר. קרוב שלי קרה לו מה שקרה לו, אבל בשקט היה אומר, מגיע לו. זה לא אברהם אבינו. איש אמונה טהור, בוחן, בודק, בונה את התגובות שלו, את היחס שלו למציאות, את היחס שלו לאחרים, לפי אמת מידה אלוקית. ולכן הוא הולך להציל. עם מי? הייתה לו איזה סיירת זמינה? היה לו איזה יחידת יסם או ימם או אני לא מכיר בכל השמות? היה לו, היו לו, היו לו חניכים. מה הוא עושה איתם? למד. למדו תורה. אומרת התורה, וירק, שיראות את הביטוי הזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדורו. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, על ידי ביתו, 18,300. מה זה וירק? אומר רש"י במקום, לשון זירוז. באותו רגע, לא משתהים, לא מגמגמים. פני שחניכיו הם חניכי אותה דרך. חניכי הענווה שלו, חניכי האמת שלו. וכשהם לומדים תורה, הם לא לומדים לעצמם, לשם זכויותיהם, לשם השגה רוחנית. הם לומדים תורה לשם הופעת התורה. ואם יש הגדרה של פיקוח נפש, יוצאים. אם זאת מצווה שלא יכולה לעשות את זה אחרים, יוצאים. חזל מחלקים פה במלחמת רשות, למלחמת מצווה, אבל ברמה הנפשית, ברמה העקרונית, בן אדם שלומד תורה, הלימוד אמור לפעול בו על יושרו, לפעול על מידותיו, באופן שהוא ברגע שידרש למשימה אחרת, אם חותם האמת יהיה בה, הוא יבצע אותה. מישהו רוצה לשאול? אם לא פה, אז במקום אחר. מסדרות שואלים, מה המשמעות החינוכית של פירוד? מה שנאמר קודם, שלא יכלה הארץ לשאת את שניהם. האם אין בכך פגיעה בחינוך האדם להסתדר עם כל אחד? לגרום לארץ לשאת הפכים וכופרים וכו'. זה בדיוק ההבדל בין אברהם אבינו בשלבים הראשונים לבין המשך הבנייה של ישראל. עד שנוצרים 12 שבטים, הבירור הוא כל הזמן מי נמצא בפנים ומי לא. עוד אין אומה. יש יסודות של אומה. מתחיל. ובעצם פרשת לך לך היא צריכה לקבוע את החותם של הציר שעליו תנוע האומה. ואפילו בפרשת לוט מיד נראה איך שיקולי האומה נכנסים לתוך המרדף עצמו, מעבר לסוגיית האחווה. מהשלב שבו יהיו 12 השבטים, גם אם יהיה ברור נוקב ביניהם, לא תהיה היפרדות כמו לוט. אצל לוט אנחנו רואים שהאלוקים אינו רוצה לדבר עם אברהם, כל עוד הוא נמצא עם לוט. בתוך ישראל לא יאמר כך. בגלל שיש אנשים מקולקלים במעשה, הקדוש ברוך הוא לא ישחיל שכינה טוב, לא ייתן את רוח קודשו לאנשים אחרים. נמצאים בתוך האומה. זה בעצם הבירור. בדרך לבניית האומה, מה אברהם אבינו צריך להוריש לדורות הבאים. אז גם אם הוא נפרד בפועל, יסוד האחווה לא מתקטן. אולי במובן מסוים אפילו יותר מזה, בסוף הפסוק, שמע אברהם, כי נשבע אחיו, והרג את חניכם, ידי ביתו, 18 ו-300, וירדוף עד דן. מה זה משנה לאן הגיע? אומר המדרש, עובר לצד שמאל של פסקה 5. רש"י מביא אותו במקום. עד דן, כיוון שהגיע אותו צדיק לדן, תשש כוחו. עד כדי כך. הייתה לו תחושה שהוא לא יכול להמשיך. הכוח של אברהם אבינו לצאת למרדף הוא לא כוח טכנולוגי. אין לו צבא חכם וקטן, שבשעת מבחן לא מסוגל להשיב מלחמה. אין לו את המסגרת החיצונית. באמת, אברהם אבינו יוצא לדרך מהכוח המוסרי. אם תשש כוחו, תשש כוחו מוסרית. למה? מה הפריע? מה יש בדן? ראה שעתידים בני בניו לעבוד עבודה זרה בדן, שנאמר, וישם את האחד בבית אל, את האחד נתן בדן. חברים יקרים, לא הייתה שם עבודה זרה. אלה היו העגלים שעשה ירובעם בנבד, בסך הכל רק כדי שעם ישראל לא יעלה לירושלים, לא יעלה לרגל. למה הוא רצה שלא יעלו לרגל? אומר הירושלמי במסכת עבודה זרה, פרק הראשון. יש שמבחינה הלכתית, למלכי ישראל אסור לשבת בעזרה במקדש. מפני שיש להם כבוד, וכבודם חוצץ לפני כבוד השכינה בבית המקדש. מלכי בית דוד, מותר להם לשבת בבית המקדש. יש להם ענווה בסיסית. אומר הירושלמי כך, ירובעם הרי רצה לחלק את המלוכה ולשלוט על ישראל. מי עומד מולו? עומד מולו רחבעם, מלך דוד, מלך מבית דוד. עשה ירובעם את החשבון הבא. אמר, אנשים יעלו לרגל לירושלים, יכנסו לבית המקדש, יראו את רחבעם יושב שם. ואז כבודו יתגדל. וכבודי שלי ירובעם יתקטן. אני אגיד לעם ישראל, תשמעו, מה אתם מחפשים בירושלים? חוויה רוחנית. משהו סובייקטיבי שיתאים לכם. אני ארגן לכם את זה באומן. אני ארגן לכם את זה במקום אחר. מה אתם צריכים לנות לירושלים? עשה לכם את זה בדן, עשה לכם את זה בבית אל, והכל בסדר. ואתה, אברהם אבינו, בגלל זה לא יכול להמשיך את הקרב. כי מה מניע אותך? יסוד האחווה. מה הניחו בדן ובבית אל? יסוד הפירוד. הפירוד הרוחני, הפירוד הלאומי. אין לך כוח. כל מה שמחזיק את אברהם אבינו זה לא רוחניות פרטית. הישגים רוחניים פרטיים. אומר החתם סופר בהקדמה שלו ליורי דעה, שוט יורי דעה, בהקדמה שנקראת פיתוחי חותם. אם אברהם אבינו היה יושב באיזה מקום תורני קדוש, ומתגדל ברוחניות שלו, היה יוצא אדם יותר גדול. מה הוא עושה כל החיים שלו? הולך וקורא בשם השם. הלוך ונשוע הנגבה. עובר מקומות, מקים מזבח, קורא בשם השם. אומר אתם סופר, הוא מוריד את מדרגתו. אבל הוא עושה את האמת. האמת שבשבילה הוא נוצר. האמת שבשבילה הוא נשלח. זה אברהם אבינו. אז האמת של אברהם אבינו זה לבנות אומה. ברגע שבניין האומה לא נמצא, ברגע שהוא רואה בעיני רוחו איך הדבר הזה יתקלקל, אין לו כוח להמשיך את המרדף. ואולי זה גם ההמשך של פרק תתבן. אחרי שאברהם אבינו בסוגיית הממון, מתברר כמשוחרר לגמרי מכל שוחד, ואומר, אני לא לוקח שום דבר ממה שנתת לי. וכן המדרש שמזכיר שאברהם אבינו אמר לחניכיו, היהודים של המלחמה אנחנו יוצאים, אל תיתנו עיניכם בכסף הזה, אל תתפעלו מכל ההישגים החיצוניים האלה. אחר הדברים האלה, אומר פרק תתוו, אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמו. אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך, שכחר במיר. התורה היא לא עיתון, היא לא טלוויזיה. יש קשר אדוק בין כל מאורע למאורע אחר. שאם יש איזשהו פחד של אברהם אבינו, זה כתוצאה מאירוע שהיה קודם. ועל כן השם אומר לו, אל תירא, אל תפחד. ממה אברהם אבינו פחד? למה הפחד הזה היה אחר הדברים האלה? אומר המדרש בין התשובות שלו, שככה רבי לוי אומר, אברהם אבינו פחד מבחינה מוסרית. הוא אמר, אולי הרגתי תוך המלחמה הזאת אנשים חפים מפשע. לאן היו מקטלגים היום שאלת אברהם אבינו? לא יודע. אבל ככה התורה מציבה, יחד עם הפירוש של חז"ל, את העמדה של איש האמונה של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדיר אברהם. למה? השתמש המדרש בפסוק מישעיהו פרק למד ג' שאומר שם בסוגיית אשור קוצים כסוכים. כלומר, היה צריך לבאר אותם. אז אל תחשוש שמערקת חפים מפשע. זה היה, ככה היה צריך לפעול. בתווך המדרש מכניס משל. משל למה הדבר דומה? למלך שיש לו פרדס. מפה מתחיל המשל. ובתוך הפרדס קוצים, חבילת קוצים. אדם אחד עובר ליד הפרדס ורואה את הקוצים. אז הוא מבין שהקוצים מפריעים. אז הוא לוקח אותם. אומר המדרש, ואז מציץ עליו המלך. מסתכל. כיוון שהאיש הזה רואה שהמלך מסתכל. אז הוא מתאמן, הוא מפחד. הוא אומר, אולי אני עושה דבר לא טוב. ואז המלך אומר לו, עשית פעולה טובה, אם אתה לא היית עושה אותה, היית צריך לזכור כמה פועלים, שיקושו את הקוצים, יאספו אותם מהפרדס. גם בלי המדרש, השאלה של אברהם אבינו ברורה, והתשובה האלוקית היא גם ברורה. אל תראה, כי עשית בסדר. מה מוסיף המשל? מלך פרדס התחיל מתאמן מפניו. אנחנו בשנים האחרונות יכולים ככה מאוד להבין דווקא את המשל. השאלה הגדולה מוסרית היא מה קנה המידה. יש במדינת ישראל חוק שאין אותו בשום אומה ולשון. החוק הזה נקרא חוק המשפט העברי. מתפשין מם. יותר מ-25 שנה. החוק הזה אומר כך. אם לפני שופט במדינת ישראל בא איזה אירוע שאין לו תקדים במשפט הטורקי והאנגלי והצרפתי אין לו תקדים. עליו ללכת למשפט העברי ולפסוק רק על פי המשפט העברי. זה דבר אדיר. מדינת ישראל מכירה בכך שלפחות כמו הטורקים יש לנו מעמד למשפט העברי. אבל במדינת ישראל יש כידוע בשונה מארצות אחרות, יש פה דמוקרטיה עם 4 רשויות, לא עם 3. דמוקרטיה נורמלית יש 3 רשויות. יש רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת. אבל במדינת ישראל יש גם רשות מפרשת, שהיא של אדם אחד. נשיא בית המשפט. בפועל ובדימוס, אבל רוחו עוד נמצאת. הוא הרשות המפרשת. הוא אומר כך, באמת החוק אמר שכשאין תקדים הולכים למשפט העברי. במה דברים אמורים? במשפט נאור. אבל אם המשפט העברי הוא לא נאור, אז לא התכוון המחוקק. עכשיו רגע, מה זה נאור? אז אומר נשיא בית המשפט, נאור זה מה שמקובל אצל הטורקים והצרפתים והאנגלים והאמריקאים. ומי יחליט? אני. אז לקחת את החוק הזה, עשית ממנו חוכא ואטלולא. כי דברים שמוסכמים בעולם כולו, לא צריך ללכת למשפט העברי. האם השאלה המוסרית של חפים מפשע היא באחריותו של בית המשפט, שלא למד מוסר? לא הוסמך לזה. אין לו שום מדעת לפסוק בעניינים מוסריים, לכאורה. רק בעניינים משפטיים. החוק היבש. בית המשפט במדינת ישראל הכשיר את עצמו בשנים האחרונות, גם לתפקיד המוסר. אבל אומר המשל, זה לא אמיתי. מוסר יש בעולם רק על פי קנה מידה אלוקי. מי ידע אם האנשים האלה הם קוצים כסוכים? אם בית המשפט יחליט, אלא זה משמעות אחת. אם קנה מידה אלוקי מוחלט, זה משמעות אחרת לגמרי. בשביל מה אתה אברהם אבינו, השם הציל אותך מורכזדים? בשביל מה אתה בונה עכשיו את היסודות של האומה? כדי לברר את המוסר בעולם. כדי שלאומה תהיה כוח להילחם נגד הקוצים. פעם זה אשור, פעם זה בבל, פעם זה פרס, פעם זה יוון, פעם זה רומא, ופעם זה ערבים, ופעם זה אמריקאים. מבחינת הרשעות זה רק תחרות סמויה ביניהם, מי יותר יש לו רשעות, מי יותר יש לו התנגדות למוסר הישראלי, אז יש לנו תפקיד בעולם. אם אני אחליט, בני אדם החליטו, מה השיקול המוסרי, לא יצאו למלחמה. ואולי מבחינת בני אדם בצדק. ומי יציל את העולם מהאכזריות? מי יציל את העולם מאנשי סדום? מי יציל את העולם מהמלאק? מי יציל את העולם מהפלישתים? לכן אומר המדרש, שאלתו של אברהם אבינו הייתה אך ורק מול אלוקים. אם הוא לא שואל, הוא לא אברהם אבינו. אם אין לו רישות מוסרית לברר, אולי הוא עשה פעולה של הריגת חפים מפשע, אז איפה האמונה שלו? כל עניין לא הרי לברר את המוסר בעולם. אבל אם הוא נשאר בשאלה, אם הוא נשאר בפיקפוק, אם הוא נשאר בסובייקטיביות שלו, הוא גם הופך להיות לא מוסרי. תאר לעצמנו מישהו שהמלך יגיד לו, תשמע, אתה חייב לבאר את הקרן, את הפרדס. ויגיד לו, אני לא מבאר. אז הוא משאיר קוצים כסוכים, הוא אדם לא מוסרי, אדם הזה. אם ככה, מזמין אתכם לסיבוב בארץ, בגליל, בוודי עירון, ביפו, בנצרת. לאן מגיע הכוח של הערבים? מזמין אתכם לנגב. איפה מסתובבים בדואים? מה הם עושים בערד? מה הם עושים במקומות אחרים? דברים שאי אפשר, אי אפשר אפילו לבטא אותם במילים. לא מדבר על פגיעה ברכוש. לא מדבר על גנבות. העיר ערד בשער אחד משניים שלה סגורה בלילה מ-10. אין, כבר אי אפשר להגן מרוב גנבות רכב. זה הצד הקטן. מדבר על פגיעות בנפש, מדבר על פגיעות בבנות, על כפייה. כל זה לא קיים במערכת המשפט. לא קיים במערכת המוסר הישראלית. להגיב על זה, לפעול על זה. יש קרבן אחד בגבעה, בהמונה, שם הדמוקרטיה הישראלית לא יכולה. היא לא יכולה. אם היא לא תצא למלחמה נגד הקרבן, לא נחזיק מעמד במדינת ישראל. זה לא הפחד של אברהם אבינו. הפחד שלו הוא לא משהו סובייקטיבי. שאפשר ככה בקלות לרחם על האכזרים, וגם בקלות להתאכזר על הרחמנים. זה לא אברהם אבינו. ולכן גם הבירור בעקבות השאלה המוסרית, הוא בירור מתמשך. אלוקים אמר לו, אל תראה אברהם. ומה אברהם מגיב? ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובמשק ביתי, ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אלי לא נתת זרע, והנה בן ביתי ירוש אותי. אברהם אבינו, אומר לאלוקים, זה מאוד משמח אותי, שהשם יגן עליי, אבל זה לא שווה כלום. למה? כי אני אברהם אבינו בגיל 120 פורש מהחיים לתפקיד אחר. מי ימשיך? מה פירוש? כל החניכים שלך, הקלטות, תקים ערוץ שיעיר לכל העולם, הכל בסדר. חוברות, ספרים, דפי פרשת שבוע תכתוב. אומר אברהם אבינו, זה לא שווה כלום. אומר רשי, זה לא שווה בעיניי. למה? אני רוצה בן. אני רוצה המשך טבעי. אני רוצה מידות. הצהרות רוחניות זה לא חידוש. ידיעות רוחניות זה לא חידוש. מידות. ילדים שימשיכו באופן טבעי את מהלך האמונה, אחר כך נבנה על גביו קומות נוספות. הילדים שימשיכו באופן טבעי את היסוד הזה של העמדת עולם מוסרי, זה יהיה חסר לי. אז מה תיתן לי? הרי לא הלכתי, לא נפלתי לתוך כבשן האש כדי להרוויח משהו, אלא כדי לברר את יסוד האמונה, מי ימשיך אותו? אומר לו אלוקים, תקבל. והנה דבר השם אליו לאמור. לא יחשר זה, כי אם אשר יצא ממך הוא יושך. הבטחה נפלאה. ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם. ויאמר אלוקו יהיה זרח. יש אור בכסדים, צריך להוציא אותך משם. להתחיל לבנות דרך אמונית לאומית. ויש בית או אוהל, גם ממנו צריך להוציא אותך. וזה לפעמים יותר משעבד מרוכזי. למה? אבל בשביל לספור הכוכבים, זה ברור לכל בר דעת שאי אפשר לספור אותם כשיש גג מעל. אז ברור שהוציא אותו החוצה. אומר רשי, על פי חז"ל מסכת נדרים בדף למד ב', צא מהצטגננות שלך. אתה רואה בכוכבים, כלומר, אתה רואה בפסגת הניתוח האנושי, אברהם אין לו ילד. אני מוסיף לך, היי, ויהיה לך ילד. שרי אין לה ילד. אני משנה את היוד ל-A, יהיה לכם ילד. שלא יהיה ספק, הקדוש ברוך הוא לא מקובל אלוקי, הוא אלוקים. זה לא מתחיל ונגמר באותיות. מה שיבוא לידי ביטוי בתוספת האלוקית, זה ה-A. זה האות של שם השם שאיתה נברא העולם הזה. וכל העוצמות הרוחניות שלך אברהם אבינו ושלך שרה אמנו, הם יהיו בכניסה לתוך גוף, בכניסה לתוך חיים של העולם הזה, יהיה לכם ילד. זה מה שמבטיח לאלוקים. ולא תוכל להבין את זה אם לא תצא מההצטגננות שלך. לא תוכל להבין איך יש לך בכלל יכולת להוליד. לא תוכל להבין איך יש לך להפוך, יכולת להפוך להיות משפחה גדולה, אם לא חסד אלוקי. אל תקבע נורמות ישראליות לפי קנה מידה אנושי. זה לא מתקיים לפי קנה מידה אנושי. זה לא מתפתח לפי קנה מידה אנושי. לכן צא החוצה. ואז אומרת התורה, והאמין. והאמין בשם. ויחשב על הצדקה. אומר רש"י, מי יחשיב למי? הקדוש ברוך הוא יחשיב את אמונתו של אברהם אבינו לצדקה. שואל רמב"ן, מה פירוש? בן אדם שהיה מוכן לעקוד את בנו, לא יאמין שהשם מבשר לו בשורה טובה? כי הרמב"ן מפרש ויחשיב לו צדקה, זה הקדוש ברוך הוא יחשיב, חשב אברהם אבינו את הפעולה האלוקית לצדקה. מה יאמר רש"י? אמונה זה לא הסכמה שמה שאלוקים אמר זה נכון. זה מוכנות לממש את מה שאלוקים אמר. זה לא פשוט לצאת מהצטגננות. בוודאי לא בעולם המודרני, המלא סטטיסטיקות, המלא תקדימים, המלא את המילה הקדושה הזאת, סיכויים, המלא תקשורת, העובדת שעות נוספות, בדיוק בתזמון כזה מאוד מיוחד, שראש הממשלה מפליט את המילים שלו בכנסת, בדיוק אז לעשות סקרים ולשאול 500.5 אנשים מה דעתכם, כאילו ככה עם ישראל מתנהל. אומר אברהם אבינו לאלוקים, אני מוכן? אני מוכן לצאת מההצטגננות. אומר לו אלוקים, זה חידוש נפלא. מחשיב לו את זה כדי צדקה. הנה, הפסוק שבו התחלנו. ואומר אליו, אני השם, אשר הוצאתיך מרוכזדים. תדע לך, כל המסלול הזה, כל המעבר מפרק י' ל-י' ב', כל המעבר מחרם לארץ ישראל, היה לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. מה התגובה של אברהם אבינו? ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי יירשנה. אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף זין, והיה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד שהגיע אברהם אבינו. השם אלוקים, לשון אדנות. אדם שואל שאלות. הקדוש ברוך הוא אמר לך, יהיה לך, תקבל את הארץ הזאת. שואל אברהם אבינו, במה ידע כי יירשנה. אם אלוקים אמר לאברהם אבינו, שגם בגיל 90 וגם בגיל 100 יכולים ללדת, ואל תשאל שאלות מבחינת הטבעיות, זה מהצטגננות שלך. הסכים אברהם אבינו. עכשיו אלוקים אומר לו, בצורה חדה, זה לא רק יהיה משפחה גדולה, עם הרבה נפשות. זה יהיה עם. זאת תהיה ארץ. שואל אברהם אבינו, איך זה ייווצר? איך יוצרים עם תוך כדי יציאה מהצטגננות? איך יוצרים עם בצורה לא טבעית? לידות, אז תהיה לידה בגיל 90, זה משהו לא טבעי. זה צם הצטגנות שלך. איך מולידים עם? אומר לו אלוקים את הפסוק הבא. פסוק י' ג' ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. גם את הגוי אשר עבדו דן אנוכי. אחרי כן יצאו בחוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. בדור רביעי ישובו הנה. כי לא שלם עוון האמורי עדנה. יש כאלה שבאמצעים של פוליטיקה עולמית ושל טרור ושל מלחמה חושבים שהם יצליחו לייצר זכות שיבה, אבל אין להם, כי הארץ היא לא שלהם. לא בגלל סברות של בני אדם, לא בגלל ותק, בגלל מהלך אלוקי. אלוקים אמר לזרחה, אלוקים אמר ייתן זה ליצחק ולא לישמעאל, תן זה ליעקב ולא לעשם. מבחינה זאת זה ברור אלוקי שהוא המחבר אותנו אל הארץ הזאת. יש כאלה שאף אפי שלא נולדו פה, הם שווים לפה, כי זה הארץ שלהם, זה דור רביעי. לא נולדו פה הרי אלה שהיו במצרים. חוזרים הביתה. לא בית שנבנה ממורשת קרב, למרות שהיא חשובה. לא בית שנבנה על פי שיקולי מולדת רגילים, למרות שהם חשובים. בית שמתחיל ממהלך אלוקי, שהמציאות הזאת של יצירת מתנה גדולה כזאת שנקראת ארץ ישראל, אומרת התורה, היא תהיה על ידי יסורים. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אולי דווקא הפרשה הזאת, פרשת לך לך, יהיה מפתח להבנת רחל אמנו. כן. בכבוד.
יש מדרש שאומר, המחל מביא אותו, זה עד השארים, שפעם בעצם זה שהוא אמר בתמי ידע, כאילו, נשאר שהקדוש ברוך הוא בגבי כפות, ועובדים ביקורת על הפעם, איך הוא אמר, אני מסתדר שקודם הוא אמר, וימים באה של הרשבה לצדקה, או את גודל אמונתו של אברהם, הוא פה כאילו, במרכאות יש לאברהם איזה
מפילה קטנה
באמונה,
או
זה מסתדר עם
הגמרא היא מתארת שיחסית למדרגת האמונה של אברהם אבינו, השאלה הזאת הייתה יכולה להיות מגלה עוד יותר מדרגה של אמונה. לא שהגמרא עושה ביקורת על אברהם אבינו, אנחנו בוודאי לא מבקרים אותו, אלא אומרת יחסית למדרגתו היה אפשר לגלות מדרגה יותר גבוהה. אבל המדרגה היותר גבוהה לא הייתה מטשטשת את הבירור הזה שהקדוש ברוך הוא עושה. אומרת, השאלה איך גזירת העינוי ירדה לעולם, ירדה לעולם מחוסר במדרגה רוחנית ראויה יחסית למדרגתו. אבל עצם הבירור של עבדו ועינו אותם הוא חייב להיות. נשמה גדולה לאומית שהכניסת לתוך גוף היא באה על ידי איסורים. ועד היום הזה חבלי לידה. זה המציאות שבה, תודה, זה המציאות שבה אנרגיה גדולה נכנסת לתוך המציאות ולא מרסקת אותה. והחידוש הגדול של הפסוק הזה, זה שהאנרגיה היא לאומית, היא לא פרטית, היא לא משפחתית, היא לא קהילתית, היא אנרגיה של העם. התחלתי לומר שהפרקים האלה בבראשית הם גם הזדמנות מבחינת התאריכים להתבונן בי' א' חשבן. היום שבו מצד אחד נולד בנימין, והסתיימה הבנייה הבסיסית של 12 שבטים. ומצד שני, זה יום פטירת רחל אמנו. יש פה צילום של חלק משכתוב של שיעור שנתן מורנו ורבנו הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי, שנפטר בסוכות. שיעור שנתן לפני כ-12 שנה, 13 שנה, בקבר רחל, כשהוקמה שם ישיבה. בתוך כדי הדברים הוא מברר את דמותה של רחל אמנו, אבל אני חושב שגם את דמותו שלו. יש זכות מיוחדת, פסקה 9 למטה. יש זכות מיוחדת לרחל אמנו, ביחס לכל העניינים הקשורים לכלל ישראל. תורתו של רבנו זצ"ל לא הייתה תורה פרטית, לא רק הייתה תורה למדנית, לא רק הייתה תורה של פסיקה, לא רק הייתה תורה של התמדה ועמל. בשורש שלה הייתה תורה שמחוברת על הכלל. הבנה שרק מכוח האומה, רק מכוח השראת שכינה באומה, יש בכלל מקום להופעת התורה במציאות, ויש מקום לכישרונות אישיים. וכך הוא מבאר את רחל אמנו. ברית השבטים התחילה, הוא מוכיח את זה ממדרש, בשמות רבה פרשה ממדלת, על הפסוקים בבראשית. והיא מגינה על כל העם. עניין ברית לא היה אצל אף אחת מהאימהות, מלבד רחל אמנו. ברית אבות קיימת, אבל הברית המתחדשת אצל האימא זה ברית השבטים. כל אחד יודע איזה כוח תפילה קיים במקום הזה. זה חלק נפשי הקיים אצל כל יהודי כשעולה לארץ. אנחנו למדים מזה שרחל אמנו יסדה את ברית השבטים לכל העם. קבר רחל הוא מקור התפילה של הפסוקים בנבואת ירמיהו פרק למד א', ובכי יבואו ואת החנונים הובילם. המשפט הזה חלק נפשי הקיים אצל כל יהודי שהוא עולה לארץ. זה חלק נפשי, זה הזיק אותנו 2000 שנה. יעקב אבינו אומר לבנו, ליוסף, ואני רוח הקודש, לא לקבור אותה במערת המכפלה. שהיא תישאר עליהם הדרך, והיא תרחם על בניה. יש בזה גם יסוד של תפילה. תפילה בשעת צרה, היא צריכה להיות קשורה גם למקום של צרה. ספר לי רב אליהו גוסברג, ראש שיבת נתיב מאיר, בדרך חיים ארוכים, שלמד בישיבת מיר. כמה פעמים שמו לב שראש הישיבה, הרב שמולביץ', רב חיים שמולביץ', נעדר מהישיבה לכמה שעות. התחילו להתחקות אחריו. עד שראו אותו ליד יד אבשלום. התקרבו לשמוע את תפילתו. הוא אמר בתפילה שלו כך. הוא אמר, אבינו שבשמיים, אתה אבא שלנו, אנחנו בנים שלך. אתה יודע את האמת. אנחנו לא מתנהגים בדיוק כמו שצריך. אבל תלמד באבשלום. דוד המלך ידע שיש לו בן סורר ומורד. ורחם עליו. תרחם גם כן אתה עלינו. זה גדלות בתורה מאותו סוג של רב אברום, של חיבור גדול לעם. כי הרי את כל הדימוי הזה ליד אבשלום אפשר להגיד בחדר של ראש הישיבה, בקורסה, עם קהל מעריצים מסביב. הלך רב חיים שמולביץ ליד אבשלום. וסיפור דומה, במלחמת יום הכיפורים, מוצאי יום כיפור באו תלמידי ישיבת מיר, אלה שגרים זמנית בחוץ לארץ, להיפרד מרב חיים שמולביץ'. הוא אמר להם, לאן אתם נוסעים? הם אמרו, הביתה. אז הוא אמר, מה פירוש? עם ישראל עכשיו בצרה? איך אתם יכולים לנסוע? אמרו לו, מה הרב אומר? נלמד ונתפלל. בסדר, נלמד ונתפלל בבית. אמר לו, אם פה יש צרה, צריך ללמוד ולהתפלל פה. זה לימוד אחר. אם רחל אמנו נמצאת על אם הדרך, היא כל הזמן יכולה להתפלל על בניה. מרגישה בצרתם כשהם יוצאים לגלות. ואימא כזאת גם נותנת כוח לילדים שלה כל הזמן לרצות לחזור לארץ. כל יהודי שעולה יודע מה ערכו של המקום, כי גם שהוא לא היה פה, הוא ידע מה זה קבר רחל, מה משמעותו. כל מה שמתואר בדברי הימים למה שהיה מכונה פעם הסכמי אוסלו, יודע שבהינף יד קבר והנחלה מסביבו היו אמורים להיות מופקרים לערבים. יאמר לשבחו, ראש הממשלה של אז, יצחק רבין זיכרונו לברכה, שיום שבו נהרג היה בעצם יום אחרי יום רחל אמנו. אחרי הרבה הפצרות של הרב פרוש, של הרב לאו, של הרב חנן פורט ועוד רבים וטובים, הבין מה המשמעות החמורה של הפקר קבר רחל ושינה את הכל. והערבים, ברגע שפתחו המהומות של מה שמכונה אינתיפאדת הר הבית, קבר רחל זה היה אחד המקומות הכי מותקפים על ידם. בכל מחיר הם רצו אותו. הר הבית, הסוסה, או הזנב של הסוסה של מי שהיה נקרא נביא אצלם, היה שם. נו, עוד יש משהו. קבר רחל לא קשור אליהם, בכלל. רצו למחוק את יסוד הזהות הלאומית שלנו. רחל אמנו, יש לה איזו תכונה. תכונה שבאה לידי ביטוי בצער שלה, בבכי שלה. הנביא ירמיהו אומר פה בצד שמאל. אחרי כל התיאור של הפסוקים הראשונים, במהלך הגאולה השלישית, עד כדי סוף פסוק י' א', ולא יוסיפו לדעבה עוד. זה אומר המלבי, אם גאולה שלישית אין לה הפסק. יש שאלה, קצת מבריק, לא רואים. ישראל מירושלים. איך אפשר להבין שישמעאל הוא המשך המידות של אברהם אבינו? שאלה שנייה, האם תלמידים הם בחינת בנים, כמו שהדגיש מורנו הרצי יהודה? אני חושב ששתי השאלות הן קשורות. ישמעאל יש בו המשך של אברהם אבינו. הרי הבטחה אלוקית היא 12 נשיאים יהיה לו. הוא יגדל כלאום. ברכתו של אברהם אבינו היא גם אליו. אבל פה יש הבדל. הבדל בין ישמעאל ליצחק. קריאת השם זרעך, כמו זרעך נתתי את הארץ הזאת, כמו כי ביצחק יקרא לך זרע, זה רק על יצחק. זה רק על ישראל. וממילא המידות הישראליות לא שייכות לישמעאל. הם ירצו הכל לעשות כדי להיות כמונו, כדי לשלוט בארץ הזאת, כי הם מרגישים בתת מודע שיש להם קשר לאברהם. אבל התורה אומרת, לא יירש בני עם בן העמה הזאת. כוחה של האימא, כוחה של הטבעיות, לברר מי הוא ישראל, מה יהיה בניין הכלל, ומי לא יכול להיות בתוכו. אני חושב שמה שהרב ציודה דיבר בעקבות חזל, על היחס בין בנים לבין תלמידים, זה תלוי ברב ותלוי בתלמידים. רבותינו, גם הרב זצ"ל, גם הרב ציודה, גם רב אברום זכר צדיק לברכה, היו סוג כזה של תלמידי חכמים שתורתם הייתה אבהית. דומה הרב למלאך שצבאות, יבקשו תורה מפיור, זה לא רק בגדלות הרוחנית שהייתה בגדלות התורנית, אלא בכנות כשרואים שהתורה נוגעת למידות, שרואים שרב גדול מתייחס לפרטים, מקשיב, עוזר, רגיש. זה גודל. ולכן רב אברום מדגיש ליה רחל אמנו את הצניעות, את המידות, את זה שתורה נקנית בצניעות. תורתם של רבותינו הייתה כזאת. השאלה הגדולה היא השאלה של התלמידים. והתורה מנסחת את השאלה, לא מדלגת עליה. היא אולי השאלה הכי קריטית בהתפתחות התורה שבעל פה, במיוחד בדורות האחרונים, שמשה רבנו נאלץ להתמודד עם כל סוגיית הבשר והתאווה לבשר. בספר במדבר פרק י' כתוב שם כך, הוא אומר כלפי שמיים, האנוכי הריתי את העם הזה, האם אני ילדתי אותו? אומר, אתה מסופר, מה אתה צריך לדבר על הריון ועל לידה ביחס לתלמידים, ביחס למונהגים? אומר, אתה מסופר ככה, ועל עצמו הוא יכול להגיד את זה. אומר, אתה מסופר, הרב יכול להורות לתלמידים, יכול למד אותם, יכול לפסוק להם, יכול להדריך אותם. דבר אחד אומר חתן סופר, רב לא יכול לעשות. הוא לא יכול להרות אותם. הוא לא יכול להוליד אותם. SMS. רב יכול להוליד תלמיד ב-SMS. אתה אוסף בסוף יום את השאלות. שואלים אותך ב-SMS. אתה אומר, איך יכול להיות שחמש מילים יכולות לבנות עולם כזה מלא? יש פה משהו לא הגיוני. תורתם של רבותינו היא גדולה, היא אבהית. אבל אומר אתה מסופר, התלמיד, מה הוא לומד מרבו? יש אלף תלמידים, למדו אלף דברים שונים. האם התלמיד יחפש עד שימצא מעין שיעור כזה על קבר רחל אצל רב אברום, או שהוא לא יחפש, או שיחפש ולא ימצא? למה הוא הקשיב? כשהרב צודה נותן שיעור, למה מקשיבים? סיפור מסוים, כבר שמעת אותו, אז תפהה קצת, או תחליט לא לבוא, או תקשיב. זה אבא עתליה. בנים ותלמידים הם יכולים להיות בחיבור כזה אם יש להם רצון, אם יש להם ענווה, אם יש להם צניעות. אבל אם לא, אז נשאר הלימוד חיצוני. יש בו מילים, הוא לא נכנס פנימה. לא נכנס לתוך הנפש. רחל אמנו, לפי אותו תיאור בנבואה שהתחלנו אותו, יש לה השמעת קול ברמה. מה הקול של רחל? כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, והיא בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. לא מענה להינחם על בניה כי אינם, לשון רבים שתישאר עקבית, או על בנה כי איננו, לשון יחיד. אלא מענה נלחם על בניה, עמך ישראל, כי איננו, כי הוא בגלות. בגלות הוא לא מתגלה כעם. יחידים זה לא מפריע להם. אבל לרחל זה מפריע. זה מצער אותה. והקדוש ברוך הוא מנחם. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. תא הצניעות, אומרת הגמרא, שרב אברום מדבר עליה פה, עם החץ בכיוון מספר 9. אותה הצניעות, היא גורמת לה שהיא מסוגלת למסור את הדבר היקר ביותר לה, את היכולת לבנות בית, מוסרת את זה לאחותה, כדי שלא תיפגע. הרגישות הזאת לזולת היא לא רק פרטית, משפחתית, אלא לאומית. אומר לה הקדוש ברוך הוא, יש שכר לפעולתך. בנייך יחזרו, שבו מארץ אויב. ולא יהיה עוד יותר בניה כי איננו. אז זאת סיבת הבכי, זאת הנחמה, ונגמר העניין. הנבואה ממשיכה בעוד פסוק. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. התקווה היא לאחרית. אחרית זה כבר איסוף של כל השלבים, כל המהלכים. שם אומר הנביא, ושבו בנים לגבולם. חזרנו מארץ אויב. חזרנו לתל אביב. לעיר של יצחק רבין, שנרצח באותו מוצא שבת פרשת לך לך. הוא עמד בתפשינון א', ארבע שנים לפני זה, וראה איך אלפי אנשים עוזבים את תל אביב במלחמת המפרץ הראשונה, מרוב פחד. ואז הוא אמר, אין כוח לעם ישראל להילחם. מה שיאמרו ראשי ממשלות אחריו בסגנון כזה ואחר, העם עייף ממלחמות. שזה בהסתכלות אנושית, אפשר להבין, ולא צריך לזלזל בזה. אבל תפקידה של הנהגה הוא להציב רף גבוה. ולהתבונן בגובה העיניים, עמך בית ישראל ועגליהם, יש בכם כוחות. והמשימות לא מתחילות מאיתנו. זה ששבנו מארץ אויב זה לא מספיק. צריך לחזור לגבולנו. צריך לחזור לעצמנו. כל המגמה בעזיבת חרן, בהליכה לארץ, נקראת בשפת התורה, לך לך. אומר כלי יקר פה פסקה 7, לך לך לעצמיותך. המקום הזה שנקרא ארץ ישראל בכללותו והר הבית, זה המקום שבו נברא האדם הראשון. נשמתו, גופו, נפשו, עצמותיו, כוחות הנפש שלו, הכל נברא פה. זה ברור שמי שישלוט על ה-200 מטר המרובע האלה, הוא ישלוט בעולם. אין שם בורסה. אין שם יד אליהו. אין שם אולפן טלוויזיה. ודווקא משום כך זה כנראה המקום הכי חשוב. נקי מכל הכלים. הוא מבטא, מי זה אדם? עד שלא נחזור לשם, לא נחזור לעצמנו. זה לא אומר אוטומטית שכשחזרנו לשם גיאוגרפית, חזרנו לעצמנו. צריך לבנות את היחיד, את המשפחה, את הקהילה, את הרשות הממשלתית, את הרשות המשפטית, את הרשות החינוכית, את הרשות הכלכלית. לבנות את הכל. לכן רחל לא מתנחמת כששומעת את המילים ושם אומר את זה. רק אחרי ושבו בנים לגבולם. ורחל יודעת שזה יהיה מתוך ייסורים, שזה יהיה מתוך קשי. רחל יודעת את התשובה של אלוקים בהמשך. אפרים אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי לשוב בתשובה מהאהבה, כך מפרש המלבין. אומר לו אלוקים, הבן יקיר לי אפרים, אתה מתנהג כמו בן יקיר לי? אם לא, אז לא מגיע לך לעשות תשובה מהאהבה. מה פירוש? כל סרטוט הפסוקים בהמשך זה תשובה מהאהבה. אבל לא בבת אחת, בשלבים. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיתי לבך למסילה דרך הלכת, שובי אל ערייך אלה. כנסת ישראל צריכה לשוב אל הערים שלה. העם והארץ מחוברים, כל החילוקים המלאכותיים ביניהם, כל החילוקים מסדרות לגוש קטיף, חילוקים חיצוניים, זה אותו מאבק, זה אותו עניין, זה אותה שאלה מוסרית. שיום רחל אמנו צריך להיות יום של בירור החיבורים האלה, יום של ציפייה גדולה לגאולה. זה לא בכדי שביום פטירת רחל אמנו, לפני 3 שנים, החליטה הכנסת על אותו חוק ההתנתקות, חוק הגירוש, חוק החורבן. וכשנכנסנו לכנסת ודיברנו עם אנשים על המשמעות של היום הזה, ראינו כמה הם רחוקים, אפילו לא הבינו מה דיברנו. אני לא זוכר, זה היה 12 בנובמבר או 18 בספטמבר, אני לא יודע איזה תאריך. מי בכלל נתן דין וחשבון על רחל אמנו? יצחק רבין, יש בתאריך העברי, בתאריך הלועזי, בתאריך האמריקאי, שבוע לפני, שבוע אחרי. כל מה שאפשר לנגח וכל מה שאפשר לרדוף ציבור שלם, להשמיץ אותו ולהשים אותו כל שנה מחדש, זה אפשר. לא אומר חלק ממנו. אבל אמרנו לעצמנו, האנשים האלה הם גם בניה של רחל. בדרכם שלהם. רחל רוצה שגם הם ישובו לעצמם. זה לא חלילה, נגיד ללוט, להיפרד. די, אנחנו אומה. באומה לא נפרדים. הבירורים יהיו נוקבים. אבל הכל צריך להיות בדרכה של רחל. בצניעות, בפשטות, במסירות. וזה בעצם מה שקדוש ברוך הוא אומר לאפרים. אתם תחזרו הביתה ותתמודדו. ותתייסרו, ותתבררו, עד שתגיעו למעלה לפסוקים. מימי באינו משם, חוותי את בית ישראל ובית יהודה, ברית חדשה. זה לא נעים כל כך, ברית חדשה, זה מילים שהנוצרים ככה לקחו את זה, גנבו את זה. אבל זה מילים של הנביא ירמיהו. באיזה הקשר? לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. כי הברית שהייתה ביום שהוצאת אותם ממצרים הייתה החזיקי בידם. הם הפרו את בריתי ואנו חיבלתי בה. לשון כפייה, לשון עדנות, לשון סמכות, כפיית ערכי גיגית. אבל הברית שתהיה אחרי השיבה לארץ, זאת הברית אשר חותת בית ישראל אחרי ימים אמנו השם, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתבנה, מתוך הזדהות, מתוך חיבור, אמנם לא נתתי תורה בקרבם, והם יעשו איתם מה שהם רוצים. לא נתתי סובייקטיביות בקרבם. זה הטעות, טעות האופטית. אומר, אבל אני נתתי תורתי. הוא לא מפסיק להיות מלך העולם. ואנחנו לא מתחילים להיות חברים שלו ומסתכלים עליו בגובה העיניים. הוא אלוקים, אנחנו בני אדם. ההבדל הזה לא משתנה. אבל הוא מלמעלה. ואנחנו מלמטה בחיבור. ושותפות. ועל כן זה לא כברית של חזקי בידם. עד שנגיע לאותו מעמד של ברית חדשה, שומעים הרבה קולות, חלקם כתובים פה בפסקה 10, דברי הרב קוק בספר אורות, פרקי ישראל ותחייתו. אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. זה לא דבר קל לשמוע קול פנימי אמיתי. אשרי העם המאזין את עד הקול של נשמה כללית. איך היא מתגעשת מתוך מעמקיה? ובלי געש כנראה אין יצירה, אין התחדשות אמיתית. אשרי המקשיב את האור שיקשיב את בת קול של כל הייצוא, הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, תורה הקדושה, אורו של משיח, נתון בכלאי היסורים של עמקי העמקים, ובעת קץ גאולה, בעת אשר רק קו אחד, יגלה בתכונה של איזה זהורית אורה לחיש ישועה כללית לבית ישראל. מתחיל משהו מן המשהו מהאורו של משיח לזרוח. איזה טלטלות. יגלו ויחשפו אלה סימנים המורים על צעקת העומק. והקולות יהיו הפוכים וסותרים. מתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר, החזק, וקולה של רחל, הקול עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה, רעיון ומחשבה, גם אצל עריצים, בכל מיני תכונות נפשיות, גם אצל חולמי חלומות כועסים ומתקצפים, וגם אצל אנשי יישוב ומתינות, בונים ומשכללים, בתכונות אנשי קודש, משקיפים ומקווים, פועלים וצופים ישועה וגאולה. עוסקים בבנייה ולא בכתרוגים. עוסקים בבירור האמת ולא בקטנות שלה. מכולם יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים. שכולם אומרים אותה התשועה מנחמת. בני קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי יש שכר לפעולתך עם השם ושבו מארץ אויב. יש תקווה לאחריתך עם השם. ושבו בנים לגבולם. צריך בדור שלנו להרבות בימי רחל אמנו. לתת ביטוי לתורה הזאת, לתוכן הזה, למידות האלה, לשליחות הזאת, למסירות הזאת. ולהבין מתוך כך מה קרה לבניה, חלק וחלק. ולהתפלל ולהשתדל שכולם יהיו בניה. ממש כמו שהרב מתאר פה בפסקה באורות, מכל הקולות האלה, תגלה גאולה גדולה. שבת שלום, בשורות טובות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. ברור נפשות רבות וחסונם, כל מה שבאת הלכות בין שולחי ברוכי העולמים. רבי חנן המנקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות.